כן, במקום, לא יודע.
שראיתי.
חשבתי באמת לדבר על ספירת העומר, לפני שנחזור ככה לעניינים. בכל זאת, יש הרבה... למין חודש, חודש בפני עצמו, החודש היא גם היציאה הזאת מהחורף אל הקיץ. מה אני יותר, קיץ או חורף? מה עושים עם הקיץ? מה זה הקיץ הזה? ובעצם זה חודש שמלווה אותו איזה ספירה. חשבתי על זה אפילו בהקשר של הזמן הזה. ספירה, לספור, לעשות משהו ברצף 49 ימים בלי הפרעה, לעשות משהו, לא בא לי, אני רוצה ללכת לעשות משהו אחר. אין לנו בחיים ספירות, למה אני סופר? נכון, בדרך כלל בתירונות אתה סופר?
לידה סופר.
אתה סופר לידה. נכון, אין לנו הרבה ספירות בחיים. יש חודשים שמים שאתה מחכה לעשירי לחודש, אחר כך אתה מגלה שזה לא רק מהצד שלך, גם בעל בית מחכה, ואז אתה, כן? אתה מחכה לקבל את 2,000 שקל מהיקב, או בעל בית מחכה לקבל את 3,000 ממך, לא ברור ששווה לך לספור.
תמיד מגיע לבר, כתינם.
מה זה הספירה הזאת? פתאום כל יום אנחנו עושים טקס עם הילדים, והם כבר למדו, לא אומרים כמה היום, שואלים כמה אתמול. מה זה לספור משהו בעידן כזה יום אחרי יום, בלי לדון בו, בלי לחשוב עליו, בלי מתאים לי? הרצף הזה, אני מחסה חודש שלם, אני סופר את כולו. מה זה הספירה הזאת? מי ש... אני יודע שבישיבות קדושות עושים שמי שלא נפסל מקבל דיסק, מה?
מי נפסל?
הגרלה?
דיסק!
מי שיצליח?
ככה היו עושים בתקופתנו. המקום הזה של... לספור. אני חושב שבאמת זה נכון בחתונה, נכון? עוד כמה ימים אתה מתחתן? אתמול היה 20. יש משהו ברצף הזה. לידה, נכון? מה התאריך?
מה תאריך? כמה
שבועות? כמה שבועות יש לך? ואז בלידה זה נורא עומד על הרקע של חתונה שאתה לא באמת יודע, יש את המקדימות, יש את המאחרות.
יש כמה לחפשש.
איך?
כמה לחפשש?
לחפשש?
לא, אבל אני חושב שזה... מה זה אחד מי יודע?
בתוך המרחב של הקדושה שלנו, אין ספירה. אין ספירה. רק שסופרים למשהו?
שתהיה
מרחב, טוב, זה לא... שמה? זה לא... אתה לא סופר להגיע למשהו. אתה מגיע זה נגמר, אז זאת חנוכה הוא לא האישו, פה אתה סופר למשהו, להגיע אל לדבר הזה, מה זה הספירה, מה זה... אז הרם... איך?
אם זה היה באמת כמו... אני
משתחרר בפרישה. 60 וכמה?
אני לא יודע כמה.
אה, טוב.
אני לא סופר כי זה פשוט יהיה, זה יעריך את זה. כל יום לספור זה הרבה יותר נורא מאשר, כאילו זה לא נופר.
כן, אה?
אם היינו באמת רוצים להגיע למעמד הזה, כאילו, אז היינו... הספירה הזאת הייתה כואבת,
אני חושב שאתה אומר משהו חזק. כלומר, איך ספירת העומר הפכה להיות היום הבעייתי? כן, אשתי התקשרה אליי, עכשיו הייתי בחדר אוכל, חברה שואלת אותה, יש להם היום חתונה, אם מותר לה ללכת.
אני בא לחתונה היום, מתי זה התחיל?
זה ספרדים תמיד היו עושים.
כן,
כן, לא, הרב עובדיה אומר, כן.
חבר שמתחתן היום אמר לנו שהרבנות נותן כאילו
חופשי,
התחילה.
בטח, אבל
חודש. לא, אין בעיה.
חודש ניסן, מחר היא לא נותן.
אין
בעיה. לא הבנתי. מה שצ'סטרמן כתב בוואטסאפ זה שהרבנות נותנת בראש חודש ניסן.
חודש חג ניסן.
כן, זה לא מחר.
לא גם לפני שקיעה כאילו היום.
אה.
לפני
שקיעה.
עכשיו באמת מה זה הספירה הזאת? אז הרמב"ן, אני חושב רמב"ן יחסית מוכר, מדבר על זה שזה בעצם חול המועד. זה חול המועד, ניסוח מאוד יפה של רמב"ן. שבעת ימים תקריבו אישה להשם, ביום השמיני מקרא קודש שלכם וקרבתם אישה להשם, עצרת תיקון מלאכת עבודה לא תעשו. שבעת ימים, מבין הרמב"ן, זה בעצם כן, זה כל חול המועד מפסח ועד עצרת. לא שבע, אלא שבע כפול שבע. עצרתי אתכם לפניי כשר שזימן את בניו לסעודה לכך וכך ימים, כיוון שהגיע זמנן להיפטר, אמר בבקשה מכם עקבו עמי עוד יום אחד שקשה עליי פרידתכם, לשון רש"י. בדברי הגדיים בויקרא רבא ועל דרך האמת, כששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ויום השביעי הוא שבת, ואין לו בן זוג. כנסת ישראל היא בת זוגו, שנאמר ואת הארץ, והנה שמינית עצרת היא, כי שם נעצר הכל, וציווה בחג המצות שבעת ימים בקדושה לפניהם ולאחריהם, כי כולם קדושים ובתוכם השם. הוא מנע ממנו 49 יום, 7 שבועות כימי עולם, וקידש יום השמיני כשמיני של חג. מה זה היום השמיני של פסח? אנחנו יודעים בשמחת תורה יש, אבל מה זה בפסח? מימונה. אוקיי, אבל מה זה, מה רמב"ן מתכוון? שזה?
שבועות.
אז מניח הרמב"ן מפורש ששבעת הימים שהמקרא מדבר זה ודאי שבוע, שבעה זה שבוע, עצרת יהיה לכם, זה שבועות, זה היום השמיני, פשוט, נכון? ממש פשט. והימים הספורים בינתיים כחולו של מועד בין הראשון והשמיני בחג, זה חול המועד. כן, כן, כמו בחול המועד, נכון? יש כאלה
מכיר. שלא מביא ששבועות, בכל עת במקדש הוא שבוע. אפשר להכיר את הקומן שבועות כל השבועות אחר כך. ולכן זה ממש כאילו, יש חול המועד 6 שבועות, ואז זה שבוע שביעי של חג, כי זה ממש כמו...
ממש מקביל.
שבוע בהתחלה, שבוע בסוף, ושישה שבועות באמצע, כאילו ממש...
עכשיו, מה זה באמת ה... ראיתי הרב מידן כתב באיזה מקום לא להגיד שבת חול המועד, שבת המועד. מה זה שבת חול המועד? שבת המועד, אל תגיד. מה זה חול המועד? כן, זה הוא כזה. מה זה חול המועד? מה זה בתוכי חול המועד? נכון, זה עבודה לא פשוטה. בנימין דיבר על זה שהספירה הופכת להיות כואבת. חול המועד זה טריטוריה לא ברורה כל כך. זה דתי לאומי כזה, אבל מה זה חול המועד? זה לא לגמרי זה ולא לגמרי זה. זה אמצע. לאן, מה רוצים בחול המועד? אבל זה ימים נורא שמחים. והוא יום מתן תורה שהרם בו את אישו הגדולה ודבריו שמעו מתוך האש, ולכך יקראו אבותינו בכל מקום חג השבועות עצרת, כי הוא ביום שמיני של חג שקראו הכתוב כן. וזה מאמרם שמיני רגל בפני עצמו, ולעניין פזר קשה ותשלומים לראשונו, כי הוא הצילות הראשונים ואינו כאחדות שלהם. כך יזכיר פרשת כל הבכור בשלוש רגלים, חג המצות, חג השבועות, חג הסוכות שבעת ימים, ולא יזכיר השמיני, כי שם אמר יראה כל זכורך והנה זה מבואר. אז מה זה בעצם הימים הללו? אלו ימי חול המועד. עכשיו, פתאום בחול המועד הזה, חול המועד נטען בימים של אבלות. ימים של אבלות. מה המקום שפתאום זה נהיה אבלות? כלומר, בוא נשאל שאלה לא חוקית. מה קדם למה?
שאתה אומר לאבלות.
האם לפני תלמידי רבי עקיבא היה... היה חול המועד, או שבאמת חייבים, יהודים חייבים בתוך חול המועד להכניס איזה כאב?
יש
כאלה
שפעמים שזה התעשות שמנגל חול המועד עצמם.
אוקיי, איך באמת זה נהיה?
שלא נוסעים נשים במועד, לא מסתפרים במועד.
ולא מסתפרים, וכל הגילוח וכו'.
אני אגיד שחול המועד,
כן. כדי שהמועד יהיה מועד, אתה חייב לייצר לידו קונטרסט נורא חזק, ואז פתאום הוא נחלץ מעצמו כזה. יש איזה תפיסה כזאת, אז פתאום זה משתחרר, זה מועד. כלומר, מה זה התפירה הזאת? זה רק אירוע היסטורי שזה באמת קרה בימי ספירת העומר, שלא נהגו כבוד זה בזה?
לא,
אז כאילו זה היה במועד הזה, אתה אומר.
בהיסטורי זה ככה, השאלה היא, למרות שזה כן נראה שכאילו, אי אפשר לעמוד בזה.
אבל בוא תנסה להמשיך עוד קצת.
אני מכיר לך הבעיה שצ'ילינג יש בכל המועד בסוכות ופסח.
אוקיי.
כאילו, למעט התפילה בבוקר, כן? אז אין, שהיא שונה, כן? היא בדרך כלל לא חגיגית, כי אין מסגרת מספיק חגיגית. כן, אז כאילו זה דיון שאני צריך להיזכר שאני, אסור לכתוב. כאילו, לא, אני לא מצליח, רוב הפעמים אני לא מצליח להגיש את החגיגיות שבאים האלה, כן? הם מבחינתי פחות או יותר מיכול, יש אסון ויש לו מגבלות.
אני מייצר לעצמי אירועים מיוחדים, אני קיבלתי על עצמי לא לצלם ולא להצטלם בחול המועד. תשמע, זה הופך את החול המועד, זה משהו נפלא. א', יש דעות כאלה באחרונים, אז אם אתם רוצים אני מכוסה, אבל זה לא העניין. העניין שהרגשתי שבאמת מחשב, הכל בסדר. משהו אני רוצה להרגיש כאילו זה קיר. יהודית כדי לחגוג צריך איזה קיר, טוב, לא מצטלם. ואז יש לך את א', זה הרפאיה נורא חזקה מאז המכשיר התאמה נכנס לישיבות של המזרחיסטים, כולם יש כאלה, צטלם, צטלם, תן לי, אתה עם הילדים, אבא צלם אותי. בסדר, את הילדים שחררת, אבל כאילו, יש משהו ש... אני לא עושה בכל המועד, כן, הכתיבה היא כאילו על המחשב, אז לא מצטלם. כאילו, להרגיש...
יש פורש שחול המועד כמו שבת של חילונים, כאילו.
נכון, נכון, כאילו. אז נגיד רבקה מרים, אבל היא לא כותבת בשבת. נוסעת כן, כותבת לא. זה כאילו...
זה פתרון, הפתרון היא כאילו מאוד ליברלי.
שמה?
כי זה לא... זה לא באמת מפריע. ואז כאילו בזה זה משחרר.
לא, אני לא יודע אם אני שונא, זה לא הוגן שאני אגיד.
אם באמת היינו כותבים במחשב, אתה יכול
לדבר? תראה, עד שהיה מחשב לא כתבנו. לא כתבו.
עד אז... אצלך לא היה
מחשב,
אצלי היה
מחשב
בהתחלה.
כן, נולדת, אתה אומר עם מחשב.
לא,
אני
מחשב.
כן, אז מה זה חול המועד?
זה מי שלא סופר דוס, חול המועד אין לו שום
דבר. שום דבר. אצלי
זה לוקח את המשמעות מסוכן, זה שלא כאילו... אני ממש מרגיש שיש חול. אבל יש סוכן, יש כאילו לא אוכלים חמץ בזמן הזה, כאילו זה תמיד מסכים לך.
למה אני מכיר בנאדם שאוכל מצות כל הזמן רצוף בפסח?
מה זה בריס כזה? בריס כזה?
לא, הוא ביום חול הולך תמיד עם תפילין, אז יש סבור אומרת שאתה לא אוכל עם תפילין כי יש אות אחר, אז הוא עם האות הזה כל הזמן סבור הוא כל היום מלדם ובפסח כל היום אוכל מצות.
איך אומרים, צריך אחד כזה?
לא יכול, לא הוא יתחתן.
עכשיו, אני חשבתי זה שבעצם למה חייב להיות שבכל המועד פתאום יש את הקריסה הזאת? הקריסה הזאת של לא נהגו כבוד ואז קצת אבלות. אני ראיתי שהרב סולובייצ'י כותב שאפשר לחלוק על זה, אבל שבעצם כמו שיש אבלות שבעה, שלושים ושנה, אז ככה יש בלוח השנה. יש תשעת הימים שזה השבעה, שלושת השבועות זה השלושים, ספירת העומר מבחינת החומרה זה השנה. עכשיו, הוא מביא את זה גם מפניני הרב ויוסף שכטר. עכשיו, כאילו כדי לקבל תורה אני חייב לייצר איזה דרך נבדלת, ואני חייב, ויש משהו שבכל תנועה משמעותית יש איזה קריסה built in בתנועה הזאת אל הקדושה, יש איזה קריסה, יש משהו שלא עובד, יש משהו ש... כן, התחלתי לנוע וזהו, וזה... יש איזה שוב רציני...
דבר לבתי בית שאחרי
המועדים... כן, כן, כן.
חורש מתחיל אחרי...
אז פתאום יש לך את ה... החול המועד מגיע לאיזה קריסה כזאת. אז כיוון אחר מהרמב"ן יש בבעל המאור, ברז"ר, רב זרחיה הלוי, שהוא מדבר למה בספירת העומר לא אומרים שחיינו. כללו של דבר אין לנו להחמיר בספירת העומר שאינו אלא זכר באלמה ואחי נסקינה בדוכתה במנחות דמי מרמני יומי ולא מנישו אמר זכר במקדש, ואף על פי שאנו מונים ימים ושבועות מנהגו בידינו, אבל להתינו זמן אין לנו, עוד שלא מתין ברכת זמן אלא בדבר שיש בו שום הנאה ככל נטילת לולב שהוא בא לשמחה עוד כי עד שופר לזיכרון בין ישראל לאבים שבשמיים, ומקרא מגילה דחס רחמנה עלנו פרקינן ופדיון הבן שברך אבי הבן שחיינו לפי שיתה מספק נפל, וכל ששעה 30 יום באדם אינו נפל, ולספירת העומר אין בו זכר לשום הנאה אלא לעוגמת נפשנו לחורבן בית מאוויינו. איך זה הגיע? חורבן הבית? ספירת העומר? איך הוא הדביק? אנחנו עלינו שלושת השבועות
איך שמות לספירת העומר כשאני מקדש?
על מה אנחנו מתאבלים, הוא אומר? לא, אבל שלושת השבועות זה החורבן, ספירת העומר זה רבי עקיבא ותלמידיו, נכון?
אצלו זאת לא היה
רזה?
לא היה אז רבי עקיבא ותלמידיו.
למה?
תחפש בו ראשונים את המנהג, זה בלא
תחפש. אז יש, לא, יש בגאונים, זה כבר מופיע בגאונים, יש רב שריר הגאון שמביא באיגרת, לכאורה מהגאונים אתה רואה שזה מתחיל.
למרות שהיום
שם הייתה
ענת שמה? כשהרשנר גאון כותב הגאוני לא, כשתוזבים הגאונים, הם מתכוונים לרזה. בעצם לא מופיע בשום מקום לפני הרזה.
לא, באיגרת שלו זה גם מופיע.
של מי?
השיר יגוע.
השאלה היא אם נגיע בגוס מסוים.
אוקיי, זה צריך לבדוק כמה מופיע ברמב״ם גם.
מהירי כותב שבגאונים מופיע, אבל לא הגאונים, אלא...
לא, אבל כן יש את זה באיגרת, אם אתה רוצה אני יכול להראות לך, מופיע כבר באיגרת של אשר הגאון. בכל מקרה, הוא פתאום מדביק לך את חורבן בית מאוויינו של שלושת השבועות, הדביק את זה לבין פסח ועצרת. אבל מה יש פה, הנה הבאתי אפילו מפניני הרב, על פי דברי הרז"ן אנו מבינים את עניין ניהוג האבלות שנהגו בימי הספירה, שנוהגים עכשיו אבלות על החורבן, הוא כמו בתשעה באב, לא פחות. שזה בכלל נראה, מאיפה הביאו את זה? מה הקשר בין ימי הספירה, שלכאורה זה הימים הכי שמחים, פתאום הבאת לנו את החורבן. זה כזה תנועה יהודית כזאת, עד שיש חול המועד, 50 ימים שלא אומרים תחנון, זה היה אמור להיות עונת החתונות הכי מטורפת. מה זה המסע הזה שפתאום, אה? מה זה המסע שפתאום נעצר?
יש את המשתה של
אחשוורוש,
הוא
180
יום.
תן לי 50 יום, רמדאן, תן לי רמדאן. אבל פתאום זה הולך ומתכווץ, הולך ומתכווץ, הולך ומתכווץ, ואז עד ל"ג בעומר.
פסח 7 ימים וגם
שם עשרה
חודשים.
אצל
הנוצרים
יש
לך לפני הפסח יש לנו 40 יום
צום. כן. אבל כאילו התנועה, אני מרגיש שזה נורא חזק, התנועה הזאת בדרך אל היא תמיד מלכוד. זה קצת קשור למה שבנימין אמר, כל דרך אל היא בלתי אפשרית, היא מכלה את עצמה. אני ראיתי איזו הגדרה של שלמה גיורא שוהם, שהוא מנסה ממש לקרוא קריאה סוציולוגית, אתם יודעים מזה? אז הוא מנסה לקרוא קריאה סוציולוגית פסיכואנליטית במעשה מעבדת בת מלך, והוא מדבר שהרבה מאוד, הוא שם את זה על ציר של מחלות נפשיות. מחלות נפשיות מתרחשות, התפרצויות, סביב יעדים. כלומר, כל אדם שיש בו איזה פוטנציאל לנפיצות נפשית, זה מתרחש כשיש לו ספירה. נורא תפס אותי. ולכן, לקראת חתונה תמיד יהיה אשפוז, לפני לידה תמיד יהיה אשפוז, משהו בחוסר היכולת. אז זהו, רציתי באמת לגעת בזה, מה המקום של החיקיון הזה? מה זה אומר שאני מחכה? כן, היום יונדב אמר שאין עבר אין עתיד, נכון? עכשיו יש את הרגע, תסתער על הרגע. מה עושה לי זה שאני צריך לחכות למשהו? כן, למה זה כל כך ממלכד אותי עד שאני מתרסק? למה... שזה מה, זה מאבד את זה? שהבת מלך... זה
מאבד את הרושם.
מה הסיר...
הכל יכול להשתבש עד אז, כאילו זה...
אבל למה זה חייב להתרסק, כאילו? יש פה תחושה שזה חייב להתרסק, הכל אמור.
כל יום שמתקרב, בכל דבר, כל יום מתארך. כאילו הימים, גם אתה עובר לא מהר, עובר לא מהר, גם בהתחלה לא סופרים. בכלל לא סופרים בימים.
אז לא עושים קצרים.
שש חודשים, אתה לא מתחיל לספור בימים.
אבל זה מגיע כאילו... טק, טק, טק.
ככל שזה יותר מתקרב, אתה מגיע לשבוע לפני כבר, זה עוד שבוע, וכל יום הופך להיות יותר, זה כאילו מעצים את החוויה. כל יום הופך להיות, ובחתונה עצמה זה הכי חזק, כאילו...
אז אתה עכשיו...
היום של החתונה הוא כאילו נמשך אפילו אם אתה...
אז למה ההתרסקות? למה חייב להיות שחול המועד כזה ארוך לא יעבוד?
כי הוא בונה ציפיות ממש גבוהות.
אבל זה לא ישים, זה לא מציאות.
וזה, דיברת על הריון, אז זה תיקון.
לא הרבה?
80%.
יפה. 100%. לא, מה שהוא מצטט זה, שאלתי אחרי לידה, שאלתי איזה רופאה, מי שמכיר, בת שבע הרשקוביץ, שאלתי אותה, תגידי, כמה אחוזים
יש דיכאון אחרי לידה, רציתי לקוות שיש איזה 10 או 15 ואנחנו נמלא תמיד, אנחנו נעשה ככה, נשחד אותם, נדבר איתם ביידיש, אנחנו נהיה אלה ש... אז היא הסתכלה עליי והיא אמרה 100%
סתם מזימה
פמיניסטית,
סתם
שטויות,
לא
שאלה,
לא
שאלה,
לא בסדר, אפשר להתווכח, מה שהיא כאילו ניסתה להגיד שאין לידה בחינם, אין כאילו, ראיתי
זה אני אומר, אבל זה כאילו, כל הדבר הזה מתמצק למשהו כאילו ואז פתאום מה...
מה עכשיו?
מדברים על אנשים ואחרי זה מדברות על התחושה שכאילו אני לא מרגישה אימא, אני לא ממש מרגישה שזה כאילו שינה לי את כל החיים אמרו לי שברגע שאני אראה את זה אז אחרי החתונה אז אתם תרגישו כזה חיבור אמיתי, הנשמות שלכם מתחברות, דברים כאלה כאילו פתאום זה כאילו נופל מזה וכאילו היה לך כל כך הרבה זמן לבנות את הציפייה הזו שפתאום כאילו זה לא עובד, זה... כל האוטופיה נשברת
לא, אבל... אבל פה זה, אתה מדבר על אחרי, כלומר...
לא, אז בלפני, אז אותו דבר, אני
חושב... שמה זה הלפני?
שהאפשרות, שבגלל שאתה בונה כל כך הרבה ציפיות, אז יש כל רגע, כל שעה שהפכת להיות עכשיו הרבה יותר משעה רגילה, בגלל שאתה מתחכה, אז הרבה יותר דברים יכולים לקרות כל הזמן, ויכולים, בגלל שיש מבנה כל כך גדול של ציפייה, אז יכול גם, יש הרבה יותר מה ששבר.
מה
זה עכשיו עבני
ישראל? כן, כאילו, ליציאת מצרים, לפחות השם מתארים את זה מתארים שהם יוצאים לתת שער התורה, לתת שער את הערבה זה גיבלו אותו בסדר, הייתה את ההתרסקות של העגל אחרי
כן
אבל היה באמת את מתן תורה, שנראה לי שהוא עבר די טוב אבל כאילו, ובאמת עברו תהליך רציני, כאילו, של 50 יום מיציאת מצרים עד נראה לי עד מתן תורה עכשיו, אבל זה באמת, א' זה היה מתן תורה, זה לא היה, כאילו, לא יודע, זה חוות חיים מאוד מאוד חזקה, בניגוד גם להרבה מאוד מחוות החיים שלנו, גם אם זה חתונה או גם אם זה חג שאנחנו חכים לו, אז בואו, זה לא באותו ויום.
זה
מה שאתה איתך
זה.
מה? מתן תורה? לא, אמרו לי, אבל כל דבר בעניין. כאילו, ההתרסקות שלהם הייתה כאילו
הרבה אחרי הם ביטלו את החתונה שעה לפני השעה הזאת שאתה מחכה בחדר איכות שאתה לא יכול לראות את הקלה שם
עכשיו, היה פה בחור, הוא פעמיים לא על אף אחד נגיד, בוטלו לו אירוסין, לא להגיד ביטל אירוסין ואז הוא לא ידע מה לעשות, הוא כבר היה בן 35-6 אז ההצעה הייתה שהוא לא מגלה לאף אחד ושעה לפני החתונה הוא שולח אס-אמסים מי שיכול מגיע וכך אהבה שעה לפני החתונה, אנשים קיבלו אס-אמס בואו ליער פה ממול, יש חתונה מי שלא קיבל, לא הגיע בסדר, נסו, יש כבר שני ילדים, נחמד מאוד אבל זה סיפור שהיה, כן? אני מאלה שקיבלו את האס-אמס בלילה אבל... אבל כאילו, הוא לא יכול עוד
אשר אמרו לי שהם בסיר, עצמת כמה ימים לפני החתונה תכננו שהם יעשו קידוש עם בסתר ויגיעו לחתונה כמו הנישואים
אני
לא רוצה את כל הלאה, אני רוצה להתחתן עכשיו,
אז זה כאילו... נגיע... נצור. נגיע
לסרים, לא לעשות
את זה. אבל למה באמת אחרי פעמיים הוא לא מגלה לאף אחד? כאילו, למה המנגנון שלו עובד שזה לא יעבוד? אגב, הביטול בשני לא היה עם הראשונה והשלישית לא הייתה... חדשות.
שלוש
שלישים
שלו, זה מה שהוא אמר.
שלוש שלישים, זה לא אחד שהוא עשה את הטריקים. כאילו, למה אם מגלים, למה אם סופרים, זה מתפוצץ? מה זה המנגנון הזה?
באמת,
היום החולי
של הצבא,
הקצר
פעם היה כמה.
איך הוא לנו את זה? בגלל זה ארוך.
אה,
יש שם
מודלן.
הנה, זה בדיוק זה אולי.
שמה?
כי היה, בגלל שספר...
יש פה צמר עוד את
כמה. קרה משהו, ואז פתאום העריך את זה. בגלל שספר.
אז מעניין, אני הייתי רוצה קצת להזדקק לשפה של רבי הלל מפריץ' במרחבים שלו, רבי הלל היה התלמיד הגדול של אדמו"ר הזקן של אדמו"ר האמצעי ושל צמח צדק ומה שהיה לו מזל שהוא לא היה רבי אז הוא יכל יותר לגלות מה שרבי מגלה וגם הודפס בקיאת ויש שיחות שהוא בעצם שומע של אדמו"ר האמצעי נגיד השיחה הזאת, הוא שומע אותה פרשת אמור, שנה תף קוף צדיק חץ והוא כותב, וזה בעצם בסגנון שלו, זה לא ממש כמו שהרבים כותבים אלא זה סוג של, יש משהו יותר עצמאי בזה, יותר חופשי אפילו, הייתי אומר, גם אצלו וגם אצל רב אייזיק מהומל, ושני החסידים הגדולים בחב"ד, כן, 200 שנה מהר. שירושו לי,
יהיו שני חסידים בישראל.
כן, ובאמת הספירת העומר יש לו הרבה מאוד מאמרים בפלח הרימון, מי ש... פלח הרימון בסדרה על התורה, ויקרא זה החלק שקל למצוא. והנה להבין באור עניין הספירה ואיך שהוא הכנה למתן תורה, יש לבאר או להביא הקדמה עניין כל דודי מדלג על הערים מקפץ על הגבעות, דילוג הוא ברגל אחד, שזהו בחינת יציאת מצרים, בחינת רצו בלבד, וקפיצה בבית רגלים, שזהו בחינת השוב דמתן תורה. כן, מדלג על הערים מקפץ על הגבעות, כאשר צריך להיות מבחינת הרצו יציאת מצרים, בחינת השוב דמתן תורה, אי אפשר להיות כי אם על ידי אמצעות הספירה כמו שהתבאר. כלומר, פסח זה רצו, ראיתי בפסח הזה גיליתי, אני לא למדתי לפני ברצינות עם רמת ולב שמחה, בפסח הזה אמרתי טוב, מעניין אותי, לקחתי את הספרים של אדמו"רי גור, לא רק חידוש שערים ושפת אמת, עם רמת, לב שמחה, וכולם מדברים על העניין שפסח בניגוד לכל הרגלים האחרים זה קודם קדש אחר כך רחץ, זה החידוש. אחד שאל את האמרה אמת, מה זה פסח? אמר לו קודם קדש אחר כך רחץ. קודם רחץ אחר כך קדש, כלומר אתה מתכונן, אתה מתאר עצמך. בפסח יש משהו פתאומי, גם בזה שאתה לא מספיק לו ותמיד יש כאוס ולא אכלת מהבוקר ובועל הרוסות או משהו ש... אתה כאילו אתה לא מצליח להגיע, יש לך איזה מתנה שאתה רק לוקח זמן להבין מה קיבלת. כן, לגמרי. קודם קדש אחר כך רחץ, בשפה שלו זה קודם רצו זה מתן תורה, זה יציאת מצרים. מתן תורה זה לא אלא פענוח של יציאת מצרים, זה השוב של הרצו. והנה להבין עניין יציאת מצרים ואיך שבכל יום יש יציאת מצרים, כמאמר חייב אדם לראות את עצמו, להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. הנה מתחילה יש לבאר עניין קליפת מצרים. הנה פרעה הוא מלך מצרים, ומקור קליפת מצרים, אמר לא ידעתי את הוויה. פירוש הוויה הוא המהווה כל ההשתלשלות כאחד, שעל זה מורה שם הוויה, היה הווה ויהיה, כי אומרים שזהו בחינת השתלשלות כמו שהם הבטלים וכלולים במקורם, והעיקר הוא יהוד שם הוויה כוללם יחד, כיוון שהם בתכלית הביטול עם קורם, אם כן הם עין ואפס ממש עד שאפס בלעדו, לכן אני השם לא שיניתי, שכמו קודם שנברא העולם היה לבדו ממש, כן גם אחרי שנברא העולם הוא לבדו ממש, להיות שאין כל ההשתלשלות תופס מקום כלל בעצמותו התברך. ולזאת המחדש בטובו שצריך להיות התחדשות בכל עת ורגע לצורך קיום ההשתלשלות. מה שנראה עולם כמנהגו נוהג על פי הטבע זה מצד שם אלוקים המסתיר, עד שנראה עולם ומלואו ליש ודבר נפרד, כאילו מתנהג בעצמו בטבעו המסודר לו כמו שנברא בששת ימי בראשית. אבל באמת אינו כן, רק כל פרט גילוי שפע ואיזה הנהגה פרטי או המשכה חדשה ממש ממקור כוח האינסוף המהווה כל השתלשלות מעין ליש ודי לחכים. כלומר, כל הזמן זה, אנחנו מסתכלים בשתי הבתות, אחת של ייחוד העילה, אחת של ייחוד התתאה, אחת של שם הוויה, אחת של שם אלוקים. כל מערכת יחסים בנויה מ... שתי ההתבוננויות הללו, אפשר לדבר על זה בהרבה מאוד שפות, אפשר לדבר גם על הערות של מוכין דה אבא ומוכין דה אימא, הערות גבוהות לעומת הערות נמוכות. פה הוא מדבר בשפה של שם הוויה ושם אלוקים, כאשר כל התרוצצות כוללת איזה משהו אינסופי ומשהו סופי שמגביל אותה. שמש הוא מגן הווי אלוהים, שם האלוהים הוא בעצם, כמו שהוא כותב בפרק ד' בשער הייחוד, מגן על שם ההוויה. במובן מסוים יש משהו שכל תהליך לא מודולרי מתפוצץ, לא מצליח לקיים את עצמו. השאלה באמת בסופו של דבר, אדם גדול אני חושב זה אדם שלא בהכרח אדם מוכשר, אפשר להגיד זה בצורה כמעט יותר חיובית, הוא בהכרח האדם הלא מוכשר, אלא הוא האדם המוכשר לויסות נכון של העוצמות.
מורכב מ-100% כישרון ו-99% מאמץ. והוא גר כחוב להגיד. אבל...
אוקיי.
זה לא אומר עם מאמץ.
אה?
שכן תפה. מה
הפוך?
שוב,
אה, 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 אה,
אה,
אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה,
אה, אה,
אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה,
אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אבל גם בקטע של שירה אמרנו, אתה רואה אנשים ש... לא משנה כמה עמד, יצא להם טוב, יצא להם ציור יפה, יצא להם שיר משקל נכון, נולדו גרועים, ישארו גרועים, עד שהם כאילו חלמו טובות.
כן, אין מה לעשות, אין מה לעשות. יש גם באמת לא נעימה בזה.
אוקיי, אנחנו כבר לא
כיתה
ג' זה לא ממש נכון, זה לא גורף אבל
זה כמעט גורף
כי לא, כשאנשים בעלי כישרון, בעלי הבזקה כזאת מגיעים ומבליחים דווקא בעולם האומנות שאתה מדבר עליו אז אנשים כאלה דווקא באים ויש להם הבלקה חד פעמית ואתה תראה אותם, אנשים גאונים שבאמת למדו והשקיעו והתאמצו במקום שהם נמצאים ובאמת חקרו את האומנות שלהם בכל המקומות הם לאורך זמן בסדר גמור, זה לא עניין שלא עוזר, זה מורכב גם מההתאמצות, זה לא...
מה הכי טוב הזה? אוכל זה הכי חזק, יש אנשים יכולים לעשות את זה מדויק, עם מיטות, ואתה אוכל משהו ממש בדרך נפק.
זה לא
קשור. לא יודע מה קרה.
אני חושב שבן אדם שהוא בלי נדף פה באוכל, בן אדם שאין לו ניסיון, הוא יכול לעשות אוכל שהוא בסדר, וככל שהוא ילמד יותר, הוא יעשה אוכל יותר טעים, והאוכל יותר מדויק, הוא יגיע לרמה יותר טובה, והביצועים שלו יתרחבו עם הזמן, אני חושב שזה לא... אי אפשר לפסול את ההתאמצות והמאמץ והחקירה של הדבר הזה, זה לא נכון.
הטענה שיש אחוז אחד של כישרון וכל השאר זה מעבד, לא?
אה,
ברור
שזה...
זה פשוט...
אני לא
רואה
לדבר שלך,
פשוט צריך
להגיד ש... מה שמפריע לך זה היחסים, זה לא יודע מה שאתה אומר.
טוב.
כן, אבל מה שמפריע לך בדבר הזה זה היחסים.
אני אומר...
בין אחד יהיה עכשיו את אישה.
לא, אבל זה תמיד יושב על איזו מנה של כישרון. זה מה שהגור בתיאוריות האלה.
תמיד מה רציתי להגיד.
זהו, מה שאומר פה שלעולם כל מערכת יחסים וקשרים בנויה משני וקטורים שונים אחד וקטור של שם הוויה שזה הוקטור של האינסופיות שזה הוקטור של ההשפעה הבלתי פוסקת שזה באמת מגע עם האינסוף וכל הזמן יחד עם הגילוי הזה חייב להיות בלימה חייב להיות צמצום, הקהיה הקלשה של האינסופיות הזאת. כן, זה אני חושב הרבה פעמים תסכול אחרי החג. היה חג, נו, עכשיו, איפה הוא? מה המשמעות? אני מדבר על חג טוב. קרה משהו. לטבעות, אדם מרגיש שבאמת הוא קיבל איזה אור מהחג הזה. כן, אם אפשר לדבר על אור של זמן ואור של מקום ואור של נפש. לפעמים אני מגיע למקום, יש במקום הזה משהו. יש במקום הזה משהו, זה קשה להסביר, אבל יש ערים בארץ. שאני מגיע ופתאום יש לי מצב רוח מסוים לא יודע להסביר את זה, אף פעם לא הייתי בחולון אבל לא, אבל מקום, המקום גורם נגיד יש בתי קפה שיש שם אוכל מצוין אבל אף אחד לא נכנס אליהם יש משהו, אנרגיה מקומית אני לא יודע להסביר את זה מעבר יש גם אנרגיה בזמן יש זמן ששם זה קורה ויש זמן שזה לא קורה יש אנרגיה גם בנפש זה עולם של הנפש שם אלוהים זה בעצם לייצר כל הזמן תהליך של ספירת העומר לגילוי הזה של פסח זה תהליך תמידי כדי שבאמת פסח יוכל להיות רלוונטי שיקרה בו משהו זה בכל מפגש שאני נפגש עם אזולת אני חושב בגדול שכל פרוורסיה נפשית בנויה על חוסר הלימה נכון בין שם אלוהים לשם הוויה כלומר בין המקום האינסופי שבי למקום שמבין שיש זולת הזולת זה אומר שיש שם אלוקי שיש מרחב שיש עוד שאני לא בורא אני אנסה מכיוון אחר הליכה נכונה בעולם זה יכולת ליצור הלימה בין כוחות. למשל, אני אשקר וארחיק עדותי. רב צדוק כותב ששכם זה לעולם המקום של שומרי הברית. שומרי הברית. יוסף זה העירו של... אבל הוא אומר שדווקא במקום של שמירת הברית תמיד תמצא אלימות. ואני לא אמרתי את המילה יצהר. אבל בילד אין חייב להיות שיש פה וקטור שבעצם עובד על אותו ציר. אם לדבר... זה מה שרב צדוק אומר. שאם אתה... זה מין... זה אותו כוח. אם אתה מאבד את האלימות, נגיד מקום נורא נורא פתוח ונורא, כן, ונורא... למרות שבחזל הפורנות זה שכם. פורנות זה שכם. אגב, אני חושב שעדיין שאתה מסתכל ובודק, אפילו היום, זה הסיפור. זה הסיפור. זה הסיפור. לא, גם... ובסופו של דבר, אתה הולך למקומות שאין שם אלימות. יש כאלה שמדברים שאין אצלם אלימות. אז או שאין שם אלימות, או שבאמת יש שם אלימות והם שקרנים. זה התנועה הפשוטה שלנו לגלות את האלימות. בוא נניח שאין, זה לעולם לא יבוא עם שמירת הברית. ובמקום שיש שמירת הברית, זה יבוא עם אלימות. לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד, ואומר לך רב צדוק, זה שכם. זאת אומרת...
האלימות נובעת, האנשים האלימים שם...
יש אלימות?
אוקיי. והאלימות נשאר בגלל אנשים שהתוקף של ההיפים שלהם הוא תוקף בסיבי. זה ממש כך, תימונים נגיד, הם יכולים להיות...
זהו.
כי המילה היא מאוד חזקה, כאילו...
כאילו, הוא באמת... אבל זה בעצם עובד... כן, אני רואה את זה ב... המקום הזה עובד ש... איך אני מבסס את הכוחות האלה? כלומר, אומר לך רב צדוק מפורש ששמירת הברית...
זה כנראה טוב על...
יש לה מחיר. יש לה מחיר.
כנראה שזה אותו שורש, אבל...
אז אם הזכרת את הרב שטיינזלץ, פעם שאלתי אותו איך בחבד, זה ודאי אותו שורש, זה הסיפור. זה כאילו אותה הרקה של כבל חשמלי. אז שאלתי אותו איך בחבד התייחסו לפגם הברית. אז אמר ש... רבי נחם מנדל פוטוף היה משפיע גדול, הוא אמר, שאל אותו, אז הוא אמר, גם על זה לא מדברים. אמר לו הרב, גם על זה לא מדברים. כל עיסוק
במלחמה,
עכשיו, מה זה אומר? זה לא אומר שאני משחרר כדי, אבל איפה אני מייצר את המטילין של השפה? איפה זה נוכח? כן, אני גם לא מדבר כל היום על זה שצריך לעזור לזקנות לחצות את ה... ולמרות שפשוט יש כל אחד פה מהיושבים רואה זקנה ש... עזוב, תעזוב אימא, איפה אני משקיע? איפה המרכז שלי? שם אלוהים במובן זה, זה היכולת להבין שיש זולת, היכולת להבין שיש מגבלות, היכולת להבין שיש מצוקה, היכולת להבין שיש כאב, היכולת להבין במובן מסוים זה הצמיחה מלמטה, זה מוחין דאימא, זה תורה שנובעת מלמטה, מהמצוקות, מהקשיים. היא לא פעם תואשם בזה שהיא בשפה המרכזניקית מורידה את התורה אל העם ולא מעלה את האדם, נכון? והציטוט מהרב חרל"פ עם העיני הישועה, אשרי המשים שכלו כשכלה של תורה ולא מוריד שכל של תורה אל שכלו. כלומר, אתה הכל בא אליך, זה במעייני הישועה, הרב חרל"פ כותב. אתה כל הזמן מקבל מלמעלה. יש איזה מין תורה שמגיעה מלמעלה, זה מתיישב, זה לא מתיישב, זה מגיע. למי זה אמור להגיע? זה בדיוק הדברים שלא מעניינים אותך. זאת האלימות. שם הוויה בסופו של דבר, אם הוא לא מתיישב נכון בשם אלוקים, עכשיו תנו לי שנייה, אני אסיים. במובן מסוים זה הטוטליות. הטוטליות זה שם הוויה. שם הוויה בעצם מוחק משהו אנושי. אתה גדל בתוך חברה נורא נורא אנושית, נורא הכל הגיוני, נורא מכילה. יום אחד אתה רואה את הסטיקר שהילד שלך שם בחדר, אחי אל תכיל אותי. כלומר, המקום שהכל מובן, זה בדיוק המקום שממנו אני בורח. אני רוצה משהו לא מובן, משהו שפועל בתוך כללים משלו, משהו ששובר את הכלים, השבירת הכלים. מה זה? המובנות בעצם אומרת שאני עובד עם כלים. נגיד, עכשיו נפטר באלון שבות בחור בשם... איך?
לא, אני חושב המובנות לא מאפשרת ליצור מקום, לוקח את זה קצת לספר אחרת הדברים שאומר, לא מאפשרת ליצור נסתר, הכל
אוקיי, מצוין. אין אניגמה, אין חידה. אני חושב שזה חלק בעיה מהציבור שלנו, שאימצנו לנו שפה מתקשרת. או, יש חלקים שהם באמת קוהרנטיים, וזה נורא, זה פשוט נורא. אתה אחר כך אתה לא מבין למה כולם בורחים ממך. מי רוצה להיות במרחב קוהרנטי? אוקיי,
זה שמעתי. היה לי מול כנס של ארגונים למען הר הבית, כמו זה הקלטה של אליעז כהן שם,
כשהתפסתי
ממנו שמאלן גדול, הוא דיבר כמו אחרון הפנאטים על הר הבית, על כמה שחייבים להכיל שם ריבונות וחייבים זה, וכיר שיר של הצג, ושצף קצף. אני ממש הפתיע אותי, כאילו, אני רואה את זה כאילו שפתאום באמת כנראה שהוא יש לו איזה מקום של...
אפשר לעשות סטיקר, כאילו לסלוגן של נשווק את שיח, אפשר להגיד כי אנחנו לא קוהרים.
אנחנו גם כן
קוהרנטיות.
כאילו
רואה
פסיכופתיות
למקום הזה, זה מה
שאני... תמכור
אותנו כיותר כאילו
משוגעים.
זה
שמביא לפה
אנשים.
משהו בקוהרנטיות מייצר משהו שאין פה חידתיות. אין פה...
זה חבר הדומינים שלך ביום המשיח.
אין פה מיסטיקה.
משהו, כאילו צריך משהו שהוא יהיה...
אני אפילו אנסה... נפטר עכשיו בחור באלון שבות, אסף סמואל. והיה חולה, הלך לרבי מ... עוד רגע אני זוכר את השם, הוא למד בנתיב מאיר, אתם בטח תזכרו טולה. הוא בא לרבי, ו... אתה בא לרבי, אתה לא רוצה אחד ועוד אחד, זה הדבר היחיד שאתה לא מוכן שהרבי ייתן לך. כי אחד ועוד אחד גם אנחנו יודעים. אתה בא לרבי שהוא יעשה אחד ועוד אחד שלוש. זה רבי. והטולה רבי אמר לו, אתה בא אליי כדי לקבל... ברכה, אני לא יודע לברך. אני יודע שאם לאדם כואב, רק הוא יכול לעזור לעצמו. עכשיו, אתה מבין? זה לפוגג הכל. זה לפוגג הכל.
אתה
מבין? בצמתים בחיים אנחנו רוצים את המרחב שבו אין קוהרנטיות. זה הטוטליות. זה הטוטליות. עוד סיפור ששמעתי בחול המועד, זה מידידי נתן לדרברג, שזכה לקחת את הרב מנחם פרומן וכל מיני רבס ממש בשבועות האחרונים. זה סיפור שאף אחד לא נובע ממנו. יום אחד הוא היה בצפון ושיבי התקשר, אמר לנתן, הוא גר בקרמיאל, תביא לי מונית, אנחנו צריכים מונית לתקוע. אז נתן, כמו חסיד אמיתי, דאג לו למונית, היה הוא בעצמו לקח אותו. אז הוא אמר, הוא הגיע, אמר איפה נהג מונית, אמר אני, היה לו כובע כזה, אני נהג. אז הוא אמר לו, תשמע, אתה ממשפחה של חסידי גור, למה לא יצא לרבי מגור? אז הוא אמר, קח אותי, נוסעים, נסע לרבי מגור. קבעו פגישה נוסעים. עכשיו, רבי מנחם הגיע, אמר לו, אני הרב קוק, אתה האימרי אמת, אנחנו חוזרים על המפגש ההיסטורי, עשה את הידי, הדרשות שלמות. והרבי לא אמר כלום, יש לו, ראיתם פנים שלו, יש לו הדרת פנים כזאת, הוא רק ישר, הרב מנחם יצא משם בפעלות עצומה. כלומר, יש פה מרחב שאין מה להיכנס איתו לשיח. אתה מבין? כל כניסה לשיח היא תאבד את הדבר עצמו. היא תאבד את הדבר עצמו. עכשיו, אחר כך הוא אמר שהוא רוצה לפגוש את רב שאול אלתר. רב שאול אלתר זה הבן של הפני מנחם, זה בעצם המספר 2, כן, המלחמות בגור. שהוא נחשב תלמיד חוכם והגדול וזה. אז הוא נכנס, הוא כבר היה בטוח, ואז הוא אמר לו, רב שאול, מה אתם בגור עושים למען כלל ישראל? מתי עשית לאחרונה משהו
בעד אתיופי, רוסי, קצת בעד הספרדים, בעד ההונגרים, אתה יודע, כדרכו של הרב מנחם, תקפת, הרב שאול ענה לו, שאול ענה לו. נתנאל אמר לי, מרגע שהתחיל לענות לו, התשובות לא סיפקו, וזהו, ודי מהר הוא התקפל, הלך, אמר, אל תחזיר אותי יותר למקום הנורא הזה. וזה נסגר. היה פה תקשורת שמעיקרה, ואני מראה שזה גם הרבה פעמים, בהיכרות בין איש לאישה, שאיך עושים את המעבר משם הוויה לשם אלוהים בלי להתנפץ. כלומר, פה היה מפגש של שם הוויה, נכון? שם הוויה, היה משהו נורא נורא חזק במפגש יותר עם הרבי מגור, שהוא לא דיבר הרבה, הוא רק עשה תנועות של רבי ועשה בעיניים כמו שרבי עושה, ועשה עם הגוף כמו שרבי עושה, והוא לא דיבר, כאילו מה הוא ידבר? מה? כן, זה להיכנס למסע ומתן, מה בדיוק הוא יעשה? אני זוכר פעם נסעתי לרב ניסי מויאל, אתם שמעת מה רב ניסי מויאל מקובל מקריאת גד, איזה מצוקה אצלנו ונסעתי אליו, וכל מה שהוא דיבר לא הבנתי, פשוט מילה למילה לא התחברה לי, וזהו, ידעתי שיהיה בסדר. כאילו, כי מה אני רוצה? שיגיד לי, לא, סבתא שלך תלך לרופא ההוא? מה, הוא לא פירר, הוא לא דוקטור, אני רוצה מישהו שידבר לא לעניין, וזהו, התקשרתי לסבא שלי, אמרתי לו, סבתא תהיה בריאה, אז הוא אמר, איך אתה יודע? אמרתי, כי לא הבנתי כלום. זה מה שהייתי צריך, זה מה שהרב מנחם...
אבל אתה לא יכול להגיד...
מה, אני לא...
אתה מנטרל את זה, כי...
אני לא מנטרל.
אתה כאילו מסתכל על זה, אני לא, אתה לא יכול להגיד אני הולך, אתה צריך לנסות להבין.
לא.
בטח שכן.
לא.
ללכת ולהגיד, אני רוצה שהוא ידבר, לא לעניין.
לא, 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 אני לא רוצה שהוא לא יבין, או כן יבין. אני בא לתוך מרחב שאני לא יודע מה אני רוצה, זה מה שאני מתכוון. ככה זה לפחות במצוקות שלי. אני לא רוצה מישהו שיגיד לי, תלך לדוקטור הזה. או... כן, יברך אותי, למה לא הולך בינך לבינה, אולי תזמין אותה לבית קפה ממול, אולי... אני לא צריך את הרמה הזאת, זה אני יכול עם החבר שלי. אני רוצה מישהו כי אני לא יודע מה אני רוצה ממנו, אבל אני בא אליו. בסדר, זה איזה מין מקום כזה. אני חושב שהרב שגר חזר מרב חיים קניבסקי שהוא חלה, אז הרב לייפוס לקח אותו מרב חיים קניבסקי. והיה כאילו משהו מאכזב, שאתה יודע, אתה מגיע מרב חיים קניבסקי והוא אומר לך... ברמת הברוכו ועד שלוחו, כן, לא מעבר, יש איזה 300 בתו. פעם שגר דווקא היה נורא מבסוט, והוא תראו אותו ביום ההוא, מזכיר אותו, נורא העריך את הדמות. כן, הרב חיים קניבסקי מגיע לכותל, ויש שם איזה הערת שוליים. כי הוא לא ציפה שהוא ייכנס איתו למסע ומתן, וישאל אותו שאלות, לא, זה הכל. אתה רוצה לראות, תבין, משהו שאתה לא יודע מה אתה רוצה, זה בדיוק המפגש. אני חושב שזה העוצמה של הבבא, זה העוצמה של הרב. הלא נחמד, הלא מתוקשר, הלא קוהרנטי, ולדעתי לכן, ואין לי בזה הבנה, כי אף פעם לא הייתי בעל ממון, אבל בעלי ממון הולכים לאנשים כאלה. כן? שזה לא אחד ועוד אחד אצלנו. יש לי גיסי, אבא שלו הוא קבלן גדול, הוא היה חסיד, עולה עדיין, של הרב יושיהו פינטו. השם יוציאו ממצר לרווחה.
לרווחה.
אה?
לרווחה.
רווחה.
רווחה הוא לא צריך.
שאלתי אותו, שבירוסי נורא עניין אותי, הוא בן 60 אבל פינטו עוד לא 40, אמרתי לו, מה זה אתה הולך אליו, איך זה הגיוני? אז אמרתי, שמע, הרב אף פעם לא אמר משהו והבנתי, אבל תמיד זה הצליח. לא יודע. לא יודע, אז. אני חוזר אלינו, אני חוזר אלינו.
אתה מבין שזה, אתה עכשיו לא מבין שזה מצליח.
אני רק מכיר את ה... לא רק מכיר, אבל מאז שכתבתי, אז יצא לי קצת לפגש עם הצד השני של המטבע. ואז שנחלנו כאילו לדעת ארגון חולי סרטן, אז היה לא פעם אחת ולא פעמיים שהמקובל אמר לא לנתח.
לא, אבל זה מרחב אחר.
למה לא?
לא מדבר על זה.
למה?
כי הוא נהיה דוקטור.
מהמונות כן,
לא, זה לא זה, זה לא זה.
לא,
לא, לא, בלנתח כן, לנתח לא, הוא נכנס לאחד ועוד אחד, נכון? זה בדיוק השפה של... הוא דוקטור, נכון? איפה הוא יודע לנתח לא? אני מדבר על אדם... זה אפילו לא יהיה בסדר. זה מרחב שאין לו שום רלוונטיות למה שקורה. כלום!
אתה לא מבין למה זה מפרק, כאילו
הכל. שום רלוונטיות.
אז מה מצליח בזה?
מצליח שיש מישהו שמצליח להתייחס לסיטואציה במערכת קשרים אחרת לחלוטין מאיך שאתה מסתכל על זה. בוא אני אדבר על זה בשפה אחרת. יכול להיות איזה מפגש עם מישהו נורא אז שאתה לא מבין מה קרה, אבל קרה משהו. הניסיון להכניס את זה לתוך כלים הוא קצת לאבד את זה, אבל כדי שלא תהיה התנפצות, לעולם יש פה איזה שיח בין האור לכלים, בין השם הוויה, שזה המלאות הגדולה, שזה איזה אור גדול שיורד מהשמיים, לבין איך אני הולך עם זה ביומיום, במציאות, בעולם המעשה, בעולם המעשה. וכל שפה חזקה יש בה אלמנטים של שם הוויה, של איזה חידה, של געגוע. געגוע זה נגיד משהו ששייך למרחב של שם הוויה. למה אני בדיוק מתגעגע? היית מתגעגע, קח אוטובוס, תיסע, נכון? זה כמו אתה פוגש מישהו, אתה אומר לו איך התגעגעתי לך, ובאמת התגעגעת אליו, אבל לא נסעת אליו. למה לא? יש משהו בכל דבר מעבר לשפה שזה הדבר עצמו. לכן אני נורא מרגיש טוב זוגות שהם לא מדברים משהו משלהם בחתונה. יש כאלה, אני הייתי בחופה גם שהוא הקריא כתובה משלו, יקרא כתובה משלה. אבל כאילו יש משהו, זה לא אירוע קוהרנטי שלך. אל תנסה לחבר מילים, תשאיר לאחרים, אחר כך הם התחתנו, אתה תעשה. זה שם הוויה ושם אלוהים, זה לעולם בתוך כל מערכת יחסים. יש מקום שאם הוא רק הוויה הוא מפרק, הוא מרסק, הוא הורס את העולם, הורס את העולם, הוא מייצר אלימות נוראה. שאת האלימות הזאת, אגב, זה היום הוקטורים החזקים בתוך החברה שלנו, זה טוטליות, יש בה הרס גדול גם, עוצמה אדירה, עוצמה אדירה. אם זה ענייני תג מחיר, אם זה עניינים של התנתקות מההוויה הדתית לאומית כתובת, איזו התחרדות, משהו טוטלי שבאמת לא רואה את המציאות, וזה גוף הכוח שלו. איך אני מכיל את המקום הזה, אבל לא רק קוהרנטי, שזה רק שם אלוהים, שזה בעצם לעולם אין בי חיידק טורף, אין בי איזה משהו שהוא חורג מהמערכת המובנות של האנושי. אני חושב שכל אדם עמוק יש לו משהו שחורג מהמובנות. אם הוא רק חורג מהמובנות, אז יש מקומות שהמדינה מעמידה לרשותו, ביתנים, כפר שאול, גיע. אם יש לו גם אלמנט כזה, אתה מרגיש שיש פה אדם גדול, אדם שמצליח לסנחרן נכון בין שם ההוויה שלו, בין האורות לכלים. עכשיו הוא ימשיך. זה מה שאמר פרעה, לא ידעתי את הוויה, הגם שכבר ידע שיש בורא המהווה כל התלשלות, כי כבר אמר לו יוסף, אלוקים יענה שלום פרעה. אבל בדמיונו הכוונה היה שכבר ברא השתלשלות בששת ימים בראשית, מאין ליש, אתה עזב השם את הארץ, רק מתנהג כמנהגו על פי טבע. והיינו מצד ששורשו מבחינת שם אלוקים מסתיר, לכן לא היה יכול להשיג אמיתות התאבות הנבראים מצד שם הוויה. אבל באמת אפילו מה שהעולם נראה ליש, שזהו מצד אלוקים, הוא בטל במקורו, כמאמר כולה קמי כלא חשיב, כולה דייקה. והטעם לזה הוא כי באמת הוויה הוא האלוקים, שבחינת אי גבורות ובחינת הצמצום לשם אלוקים נמשכים משם הוויה, כעדן קמצא לבושי מיני ובי. וזהו להודיע לבני אדם גבורותיו וכבר אדר מלכותו, שבחינת המלכות הנבנית מהגבורות ובחינת גבורותיו, שמקורו הוא משם הוויה. זה כל הזמן יהיה החידה, איך אני הולך בעולם. וזה אני חושב אחרי הכל הלב מבין, הלב מבקש. האנשים הקרובים אליי זה אנשים שאני מרגיש שיש לי איתם גם שם הוויה חזק וגם שם אלוהים. כי רק שם הוויה זה שבירת הכלים במובן הרגיל, ורק שם הוויה מבחינת אלוקים זה כמו שמופיע בכתבים של רב ישראל סרוק. מי שרוצה הרב מביא את זה בליקוטי שיחות פרשת במדבר, זה מופיע גם שמקובלים אשכנזים אחרים, שזה שבירת הכלים מלשון עייפות, כך הוא מסביר. כלומר, שבירת הכלים אנחנו יודעים תמיד, לפחות צמצום ראשון, שזה איזה מין אנרגיה אדירה וזה מתפוצץ, כן, כמו שאתה שם בזכוכית דקה מה יחמים פלק. אבל יש שבירת הכלים, אתה מקשיב לשיעור והוא כל כך משעמם עד שאתה נרדם, זה גם שבירת הכלים. להירדם זה שבירה. אז רב ישראל סרוק אומר ששבירת הכלים יש בה גם אלמנט של עייפות, ככה זה פשוט. רק שם הוויה זה שבירת הכלים. כלומר הסינכרון הזה בין שם הוויה לשם אלוקים, מצד אחד זה שלא יהיה שבירת כלים ראשונה, לכן אני חייב את הכלים שישמרו, את אלוקים שישמור על הוויה, ואני חייב גם את ההוויה שישמור על אלוקים, כי להיות רק אלוקים זה משעמם. אני הרבה פעמים מרגיש שזה הבעיה של החברה הדתית לאומית הקלאסית, שהיא באמת בסדר, היא באמת בסדר, והחברה החרדית לאומית התורנית לעולם תציס אותה, היא לעולם תהיה קטנה במספר ותעשה את ההצגה, כן? במובן מסוים.
למרות שגם אולי הם באופן, התורה שלהם היא מאוד, כמו שאני מכיר, זה מאוד מטוען, כאילו משלבים, כאילו, אני צריך להצטרף את האדם הזה, של המסירות נפש
חיים,
כן. זאת אומרת שהוא מעריץ המסירות נפש של הרבנים שיכולים להעביר במשך 40 שנה, אז איתו שיהיו בדיוק.
לא, אבל יש שם משהו לא קוהרנטי ביחס לצבא. יש שם משהו שהוא לא אחד ועוד אחד. אתה לא יכול להבין. אתה מבין? כאילו יש מערכת שבו אתה לא יכול להבין, זה רק אמונת חכמים. הדתי לאומי לא יכול לקבל את זה. נכון? בא בנט אומר, רבנים אני מעריך, אני מחליט פוליטיקה. זה דתי לאומי. כן, כאילו, המרחב של הרב אומר שיש משהו ש... זהו זה. הנה, בדיוק אמר לי פה ארי, סיפר לי עכשיו שיש לו דין ודברים עם הרב של היישוב, האם ביום העצמאות מותר כלי נגינה בתפילה בבוקר, בשחריס. בבית כנסת, רפורמים. טוב, אז הוא חקר הלכתית, אמר אין שום בעיה. הלך לרב, הרב אמר, של היישוב. שאלת הרב הנה, הרב מותר? לא. וזהו, למה זה עוצמה? למה זה עוצמה, ארי? כי אי אפשר להיכנס עם זה לדיון, אתה מבין? זה קיבל מפי הגבורה.
למה צריך להכניס לו
מספר
אחר בזה של
הרב הנה, אתה מבין? הטוטליות מתייצרת מזה שהיא חוסר המובנות. זה העוצמה, זה הכוח. כי זה מובן, אז אני גם יכול לבד. כן, זה כאילו... וזה אני חושב,
אבל בישיבות הקמה
דוברים
את זה שגם אתה
יכול,
אבל אתה
לא
יכול, אפשר לבד,
רק בשאלות של פרוטים, בשאלות של כלולים לא. יש אחד בדור, נשיא הדור, שהוא קיבל, זה הסיפור, זה הסיפור בסופו של דבר.
זה שאלות כאלה,
לא, למי אתה מצביע לכנסת? זה אדם אחד יכול להחליט וזהו. עכשיו בוא נבחן את המצע, לא שייך, זה לא שייך. ודווקא הדבר הזה, לפעמים אני רואה איך זה משגע את הגוש שלי, שזה כל כך לא הגיוני, כל כך לא הגיוני, והם עושים את ההצגה ואלה יש להם כסף מכאן מחרתיים, זה לא עוזר, כי יש משהו בשם הוויה הזה שהוא לוקח, הוא טוטלי. נגיד הרב גינזבורג, לא, תג מחיר זה, וההתוועדויות מלאות, איך זה?
לא, אבל הוא ממש...
כי יש משהו לעולם שהוא לא בא אחד ועוד אחד. אפילו זה לגמרי.
אולי טוב, אולי בגלל שאני רואה את הדרך
מלבודוסיה, אז... לא, זה...
נעשה לו... מקהרן...
הוא מקהרן, והוא מעלק את ההוויה שבו.
אני אשמל את השלושת הטובים.
כן, כן.
שם הוא לא
קוהרנטי. אבל אתה חייב להיות לא קוהרנטי. אוקיי, והנה זה עניין יציאת מצרים, שהוא לצאת מבחינת המצר המסתיר לאור שם הוויה, שהוא מבחינת שם אלוקים כנל, ולהבין ולהשיג אמיתית מקורו איכשהו משם הוויה, ולזה אינו מסתיר כלל, לכן יראה וישיג איכות ביטול כל ההשתלשלות במקורם, עד שבאמת הוא אפס בלעדו ודל. והנה מבחינת יציאת מצרים ישנו הדרום המעלות. זאת אומרת, יציאת מצרים זה במובן מסוים שם הוויה חופשי, נכון? אורות מגולים. ספירת העומר תהיה התהליך של שם אלוקים, הייתי אומר בשפה אחרת, של ברורי בן, ברורי שם בן, לעומת העניין של פסח, של יציאת מצרים, שזה ברורי שם מה. איך אנחנו מתנהלים נכון בין שתי השמות האלה? ואומר לך פה רבי הלל, והנה בחינת יציאת מצרים ישנו הדרום המעלות, כי למטה בחינת יציאת מצרים בהנשמה האלוקית שתוצא מחומר הגוף המסתיר, ועל ידי זה תופשט מבחינת אהבות הגוף וכל בחינת לגרמי. מה זה יציאת מצרים? שלב ראשון זה אדם שמצליח להתגבר על התאוות שלו. כן, יש לו, ומסתבר שזה משימה, זה לצאת. כל החטאים של האדם נובעים מזה שאין בו שם הוויה, שהוא מסתכל על זה בתוך הקשר מאוד מסוים. לתת קונטקסט אחר לסיטואציה, זה גופה לחלץ אותה משם האלוקים שלה לשם הוויה. כן, בוא נדמיין שאדם רוצה לגנוב, בסדר, העברה הכי קלה לדבר עליה זה לגנוב, ופתאום הוא מדמיין שיש עוד אנשים סביבו, הם לא אומרים לו כלום, הוא לא מכיר אותם, לא מלשינים עליו, לא מעניין אותם. פתאום שיש עוד סביבו, זהו, הטייבה של הגניבה בא ממנו. נכון, תמיד העבירה מתלבשת, הנפילה מתלבשת בתוך סיטואציה מקומית ש...
בתוך עצמי.
כן, פתאום אתה מפקיע, אתה מפלש את הסיטואציה, והיצרה, המצוקה שהחטא נכנס אל תוכה, נחלצת. למעלה יותר מבחינת יציאת מצרים, בעצם הנשמה האלוקית שתתפשט מלבושי הנער אנשו השגה והתפעלות הלכות, רק ביטול עצמי למעלה מההשגה. שלב מעל זה, זה היכולת להגיע לביטול, ולהיות בתוך מרחב שבו יש התפשטות מהלבושים ומההשגה אפילו. ההשגה, אני עדיין בתוך מרחב של שם אלוקים, ואני הולך למרחב שהוא מעבר. מרחב שהוא מעבר להשגה. זה אני מרגיש, זה העוצמה של כל מפגש עם גדלות, אומנות. מה זה אמן גדול? איך הוא עושה את זה? אני לא יודע. גם אני עובד בדיוק כמוהו, גם אני לקחתי את ספר הסדנאות ולמדתי בבצלאל תואר ראשון ושני, ולמדתי בניסן נתיב הכל גם אני, אבל יש משהו שזה חורג, זה מעבר להשגה הרגילה. כן, יש פה איזה השראה, איזה גאונות אפילו, איזה גניוס שהוא מעבר ליכולת. וכן אפילו מקור כל הנשמות, כמו שאמר בגן עדן העליון, שייך עניין יציאת מצרים שהוא להפשיט עצמו מבחינת הענוג שנהנים מזיו, ולבוא לבחינת להשתווה בגוף הדמלכה. ועל זה אמר כל דודי מדלג ברגל אחד בלבד, הטעם הוא כי ביציאת מצרים לא היה הגילוי הזה רק בשורש הנשמה האלוקית שהוא בחינת אדם העליון אשר עלה כיסא, ולכן גם למטה לא היה גילוי דאור אין סוף הפשוט, רק בנפש האלוקית, והנפש הטבעית מתבטלה. עכשיו תראו מה הוא אומר, מי ששרד ירוויח. יציאת מצרים זה לעבוד רק עם נפש אלוקית, זה לעבוד רק עם שם הוויה. זה עוצמה אדירה, זה כמו לפגוש אדם, בחור פוגש בחורה, אומר וואו, איך הייתי עד לרגע הזה? אם אתה לא מבין איך הלכת בעולם, זה גילוי שאין לשער. זה כמו שאתה מוצא רעב, שאתה מוצא אמן, אתה מוצא שפה, אתה אומר וואו, וכל בעיה לא ישובון. יש פה משהו זה באמת שם הוויה, זה הבנה נשמתית שחורגת מכל גילוי. ביוגרפיה שונה, אבל איפה היית? אבל הנפש הטבעית נתבטלה ממילא מצד תוקף הערת הנפש האלוהית המהיר ומקיפת, שלא תוכל לפעול פעולתה כלל. כן, יש פה משהו של השבטת שאר המרחבים. יש אנשים שאתה נפגש איתם והנוכחות שלהם ביחס אליך היא כל כך אדירה, אבל אתה לא באמת נוכח, אתה לא באמת נוכח, ולכן אתה חייב במובן שם להתנתק, אתה חייב לשבור את ההיכרות איתם. זה הקריסה של ספירת העומר. אנחנו שוברים את כל המעלות שקיבלנו, זה מה שאומר רבי הלל, שוברים בעצם, כי לא היה פה משהו, הייתי אומר פמיליארי משפחתי שכולל את כל הקומות, אלא משהו נורא נורא חזק. כן, אתה פוגש מוזיקאי נורא חזק, אתה עושה להופעות שלו ואתה לא יודע, ופתאום הוא משביט אותך, אין לך כבר את הקו שלך, זה אמן גדול ואתה גם צייר, אבל לא, הוא השתלט עליך ואתה רק מצייר כמו, הוא הוגה כמו, הוא חושב כמו. אז אם הוא אומן ניחא, אבל אני מדבר על ליגות אחת מעל כמה, כן? לא, אמן גדול, אני לא יודע אם זה מדבר אליך, אבל אני זוכר שפעם ראשונה פגשתי את קנדינסקי. תעשה אחר כך. תום אמרתי, איך אפשר עכשיו חוץ מקנדינסקי? משהו בשפה שלו, כן, הוא רוסי, השתלט עליי, בטעם שלי לאומנות. לא רלוונטי, אני לא אמן, אבל... או לפעמים בספרות, בקולנוע זה קורה. וזה לא דיאלוג. זה בליעה. איך מייצרים דיאלוג? לא, אני הרבה פעמים מרגיש ש... נגיד בחבד, בסדר? אני מאוד אוהב את חבד, וכל שבת מברכים, אני נותן דרשה בכנסת חבד אצלנו, ואני חבר של הרב בגין, אבל זה עדה שלמה שוויתרה על עצמה. בשביל אדם, שהם טוענים שהוא אלוהים, יש, איך אומרים, היה גם יהודים אחרים לפניהם שטענו שיש אדם שהוא אלוהים, הוא גם שכן שלנו, אבל... זה במובן מסוים ביטור של כל האישיות של האדם בשביל משהו, בשביל האור הזה.
זה האיש שלא מדברים עליהם בישיבה, משום שהם עובד להם, עובד בעל, שמרגישים מאבדים את עצמם, שלא נכנסים, לא רושים להם.
כי אין אותך, אתה בטל למשהו נורא נורא חזק, זה נפש אלוקית בלבד, אין נפש טבעית. עכשיו נפש טבעית זה כל הטבע, כל המציאות, כל הנורמליות, כל הנורמטיביות, השפיות. אין חיה כזאת, זהו, הכל בטל במרחב הזה, בתוך הנוכחות האדירה הזאת של האישיות הזאת. ואחר כך זה קורס, וזה מדלג על הערים, כי באמת היה גילוי למעלה מבחינת הרב. זה קורס במובן זה שאתה עובר פה את הקדנציה הזאת כולה ולא היה לך סובייקט. אני לא מוכן, וכן שאני הייתי צריך לקבל את האחראי אם אני חבד ניקולו והייתי צריך, אמרתי לא. זאת הסיבה, אתה כל הזמן נמצא באצילות. בסדר, אבל אתה נמצא כל הזמן בעצם בשם הוויה, באצילות, אבל אין עולמות ביה, אין מציאות, אין, כן? מה שאסור אסור ומה שמותר מיותר, אין נפש טבעית. הטבעיות הזאת, החבדניק מסתכל על הדתי לאומי וזה נראה לו משעמם. מה מעניין? מה הכיף? זהו, על מה אתה נלחם? שם זה כל הזמן מלחמה. מייצרים מתנגדים עדיין, ביד כיסלב יש מתנגדים, מביאים במיוחד יבוא ישיר מפונו ומשלמים להם בדולרים. אתה כל הזמן נמצא בעצם, בדבר עצמו. אוקיי, אבל אין נפש טבעית.
זה המקום בדיוק של
הלימוד, של הממשלה.
שמה? ששם, בפזר הדתי לאומי,
בפסיכופטים.
לא, להילחם ברעים. להילחם ברעים, צריך להילחם בזה. השמירת ברית הופכת למה אלא מי מייצר את הלימוד, כי היא המקום שאפשר להכיל בו את כל המלחמה הזאת.
כן, כן, כן.
אין גוף, לא לדבר על גוף, כאילו, ממש כל הזמן זה איזה מאבק שהוא מורגש כל שנייה.
כל הזמן יש מאבק. כל הזמן, זה בילד אין המאבק.
זה
חבל
לדבר, יש מאבק.
כל הזמן יש מאבק, כל הזמן, כן. עכשיו, זה כמובן, אם זה פעם יהודים רבו עם גויים, אחר כך יהודים רבו בין דתיים ללא דתיים, אחר כך רבו בתוך... עכשיו זה מתנקז עוד, הדתיים בתוך הדתיים, התת זרם בתוך הדתיים, בתוך יצהר יש את החבר'ה של הרב, יש את החבר'ה של... זה ככה, זה רזולוציות אפס.
זה כמו מישהו שיצר כשהוא מדבר על הגבעה, שכל פעם מנדים את מי שנהיה בורגני, הוא קנה גזייה, הכל בורגני, צריך להגיד לו, יש בטח.
וזה מדלג על הערים. מה זה פסח? מדלג על הערים, אתה מעבר להערים. מעבר למידות. אך אף על פי כן התלבש הגילוי מבחינת המידות, והאדם נתגלה בנשמות ישראל, וזה על הערים. כלומר, התהליך שאנחנו מבצעים בספירת העומר, במובן מסוים זה שבירה של ההערה הגדולה הזאת, זה הקריסה של הבעל תשובה. פתאום הבטיחו לו שכל הדתיים הם מלאכים, כולם יש לו מזל ונאויב בך, הוא גלה שהם תחמנים, הוא גלה שלא מקבלים אותו בבית ספר שלהם. זה בילד אין, כל תהליך של קדושה יש בו את הקריסה. את הקריסה, כי הקדושה לעולם הולכת עם טוטליות, והטוטליות מפרקת חלקים נורא חזקים באישיות, כמו התאהבות, כן? איך הפלטון מתאר את זה, ששעות לא שעות ושוכב במזרון בפתח הבית של האהוב שלו, הכל, יש פה איזה אינסופיות. אבל עכשיו, איך אני מצליח לחווץ את שם ההוויה לשם אלוקים? וזה קיבוץ מאוד לא פשוט, מאוד לא פשוט. ולא לאבד איזה עוצמה. אני הרבה פעמים אני מרגיש שזה נורא כואב לי, גם על עצמי, גם על חברים, גם על החבר'ה, שיש איזה גיל שאתה מרגיש שיש בעירה אדירה עם כוחו, עם... ופתאום טלק, האישה מפה משכנתם פה, והוא רץ לו כמו חמור עכשיו ב-50 שנה עד הפנסיה, ויאללה אתה פוגש אותו בקופת חולים. כאילו, איפה האש? איפה? מה? איפה? היה פה בחור עם יכולות אדירות, באמת. ואז אני זוכר שהוא התחתן, וכל אחד היה צריך לברך תחת לחופה, לפני שנים, באמת. ברכה אישית, ואז ברוך אתה השם טוב. אז אמרתי שאני מברך שלפחות חצי מהאנרגיה שיש, וגם אשתו ככה, שיש לכם עכשיו, תתפזר נכון במשך השנים, שלא תיעלם. אז פגשתי אותו לא מזמן, וכאילו החיים, זהו, הם חיים על צווארו. כן? השם הוויה נעלם לחלוטין, אין כלום. יש אולי ביום כיפר מגיע לפה, עושה ככה, אבל אתה מרגיש שבתוכו אין את הנקודת געגוע, אין את הנקודה פה. איך הולכים נכון? ופה רבי אלל מתאר את ההתחלה שחייבת להישבר. השם הוויה חייב להישבר כדי להבנות נכון.
זה גם, אני רוצה לפני ההתחלה, צריך שתהיה התחלה. זאת אומרת, כאילו, אני מסתכל אני עוד אין תיכוניסט, אוקיי? אז אחרי שאני שומע דבר כזה, כן, אז אתה כאילו אומר, אני מבשר, מה שיהיה נכון, מה שיהיה בריא. כן, אבל כאילו, זה נשמע שאני צריך שיהיה איזה, כאילו, איזה הערה מוקדמת, זה משהו מאוד חזק ש... כאילו לעולם, לא רק זה שזה לעולם צריך להישבר, לעולם לא צריך שתהיה הערה קודם, לפני כן. כאילו, צריך להביא את המפגש, להביא את המפגש טוטלי, לעודד את זה, כאילו...
ואז בעצם לייצר את התהליך.
כן, כן.
אני לא אומר שאפשר לעשות, אני לא אומר שחינוכית אתה יכול, אני רק אומר שבמובן מסוים
אפילו בתור מתגונן על תהליך, כשאתה רואה שמישהו פתאום נמצא באיזה משהו חבר בערה, אז מה אתה עושה?
אתה לא עושה כלום.
זה ישבר בזמנו.
כן, רק תתפלל שזה לא יגיע לתרופות, זה הדבר הכי שאתה יכול לעשות עכשיו.
בדיוק לפני שאמרת את זה, לפני ששמעת על זה שנשבר כל הזמן, יש מקום שזה לא, אני מכיר, אני הסתכלתי על סתם, מקום אחד אני בטוח, שהפקד הזאת.
בועל.
מה?
בועל.
לא.
מסלול שאתה דבר.
המקום.
אוקיי.
שגרים בו אנשים.
אוקיי.
וגרים שם כל מיני נוודים, אנשים שאין להם כלום בחיים, באמת, כאילו, חיים שם, חיים שם, נערות כאלה, זה, עם הנבורות, ושם, זה הטירוף נשאר. אני אומר, המקום שזה לא נשבר בו, זה מקום שכאילו, אין כלום. אין משפחה...
כאילו, לפני הצמצום, לפני הכל.
כן, אין משפחה, אין כסף, אין עבודה, אין לה מתקדם, אין משכנתה, אין ילדים, כלום, לבד. וגם סביבך אין אנשים קבועים, כל הזמן הם מתחלפים, ואפילו המקום הוא לא שלך, וכאילו... זה כאילו הזיה כזאת.
זה כאילו לא בן אדם, כן?
כן. זה גם זמנים מאוד.
לא, יש אנשים שישר...
מה? תקופות. כן, שנים כאילו?
כן, שנים וגם מבוגרים ו...
כמו, טוב.
כל הזמן בהזיה כאילו?
זה כמו...
בהזיה בלי כשר. אני חושב שכולם
ריאליסטים כל היום. לא, אבל פה הוא מדבר על מרחב של אנשים שנמצאים בדינמיקה, נמצאים ב... החיים שלהם נמצאים בתנועת זולתיות, ביחסים, בתוך מרחב של אחרי הצמצום, בסדר?
כן, אבל בגלל אתה אומר שזה לא
עוזר. אתה יודע, אלה אנשים שכל הזמן יכולים להיות באור, אין...
אני אומר, אני גם אקח את זה לשלב הבא של זה.
אוקיי.
אפילו הבערה, כאילו, זה ממש פסיש, אני לא מאמין שאני יכול להגיד את זה, כאילו. אני מחכה להם שזה... אני מחכה להם שזה לא יהיה ככה.
זאת אומרת, שזה יישבר.
כן, אני לא... אני מס לי.
זה מעניין, יש לי...
זה לא הולך לשום מקום.
פה, יש לי גיסה. אחות של אשתי הצעירה שאת התיכון החליטה להעביר בבית אחות הצעירה של אשתי שהיא בתיכון החליטה שאול פן התופרה זה לא רציני, הלכה לבית יעקב הישן. הישן זה... זה כבד. כן, הייתה... כולם, גם החדיש הוא עם חולות. אני מדבר איתך על זה שזה של האחים מיוחסות, הנכדות של רב נוחם, חיים שמולביץ, וכאלה. וקיצור, האחי מחמיר של הליטאים, הייתה 4 שנים, נשמר לה בסוף י"ב, הלכה לשירות לאומית, לאק, חזרה ניתה מזרוחניקית. עכשיו, ניתה מזרוחניקית קלאסית. עכשיו, יש מחלוקת בינה לבעלה. בעלה אומר, אני מאמין שיש צדיק. יכול להיות שיש צדיק. אני עוד לא פגשתי, זה שאבא שלו חסיד שער פינטו, אבל אני מאמין שיש צדיק. היא אומרת לו, אני הייתי שם. אין צדיק. בפסח הם התווכחו על זה. כן, יש משהו שאתה עובד רק בשם הוויה, בלי שם אלוקים, זה גורם הרבה פעמים, לאיבוד האמון. איבוד האמון בזה שזה אפשרי. בשם ההוויה שבכלל יש לו התכנות. וזה ספירת העומר. ספירת העומר זה לאבד את התורה ההשראתית ולבקש תורה שהיא גם השראתית, לא רק השראתית. לבקש משהו שמצליח מחלקל חיים בחסד. לבקש כלים על החסדים. כן, זה ככה אני מרגיש, בשבילי יום העצמאות זה לבקש כלים על החסדים. והנה מבחינת רצות שבנף של אלוקית בלבד, הנה אנחנו מסיימים שהוא בחינת אדם שמה, אינו מספיק עדיין לעורר התגלות דמתן תורה. ההתגלות דמתן תורה בחינת שוב. לכן צריך עדיין לבחינת ספירת העומר שהוא בחינת ברור דבהמה שם בן. המהלך זה בעצם שם מה העליון, שם הוויה, אבל אנחנו צריכים לעשות ברורי שם בן. שם בן זה השם האלוקי שנשבר, נכון? יש לנו את ניצוצות בן שנשברו, זה המקום בתוכי שכל הזמן נשבר, מקום שנותן אמון וחוטף, המקום שמבקש ומנסה להתחיל וקורס. יש מקום בתוכי שלא קורס, בזכות זה אני שפוי. אדם לא שפוי ואדם שפוי, ההבדל היחיד זה ששנינו קורסים, רק אצלי יש איזו מתנה שלמרות הכל אני מצליח והוא לא, הוא לא מצליח לשרוד, זה הכל. כלומר, השם בן נשבר, אבל שם מה שומר על עצמי. והתהליך פה, שזה על דרך וכיפר בעדו ועד ביתו, שאף על פי שכפר בעדו, או סליחה, שכיפר בעדו, נמצא שאין שום מניעה להיות אור אינסוף שורה בו בגילוי, כי אגב בעבודתו, בכל מקום, כל זמן שלא כיפר בעד ביתו, לא ישרה בעבודתו בחינת גילוי דיום הכיפורים, שהוא גילוי פנימיות ועצמות, כי קודש הבריחו שהוא פנימיות ועצמות, אור אינסוף לא שריה, רק באתר שליב משפיע ומקבל ביחד דייקה. מה זה שלם? שלם זה אומר חסר. זכר ונקבה. זכר ונקבה ברא אותם, זאת אומרת שאני זכר ואני לעולם לא שלם. פסח זה הערה של שלמות. שבועות זה בעצם התנועה של שלם וחצי, של שבירת השלמות, והיכולת גם להכיל את השברי לוחות של פסח שנמצאים בארון של שבועות. כן?
משפיע ומקבל זכר ונקבה ויברך אותם מבחינת ברכה והמשכה לפנימיות ועצמות אור אינסוף. ולזאת גם שכיפר בעדו צריך גם כן לחפר בעד ביתו, שלא יהיה בהם מונע להשרת הגילוי דה אור אינסוף. והנה גם במתן תורה שהוא הגילוי מפנימיות ועצמיות אור אינסוף, וכמאמר אנוכי הבא אלוהיך, לזאת צריך להיות גם הבירור דנפש הטבעית שהוא בחינת מקבל ובחינת נפש אלוהית, ושתגלה בחינת הכיליון דמילי בשמיים קלה שערי ולבבי גם ברצון לנפש הטבעית, שיהיה כמו הרצון שבנפש האלוהית למסור נפשו ממש, ואז יתגלה בחינת גילוי דאנוכי דייקה בשניהם כמו שהתבהר. לזה צריך להיות ספירה סאוימר אחר ליל א' דפסח דייקה, וזה שאין גומרים מהלל בזין ימי פסח כמו בזין ימי סוכות, והיינו מפני שאף על פי שהגילוי בליל הראשון לנפש האלוקית. מכל מקום אחר כך צריך להיות ירידה והתלבשות בנפש הטבעית כדי לברר, לכן גם למעלה באדם העליון דזה, והיה צריך שיתעלה הגילוי בליל א' פסח ודל. למה לא אומרים בפסח הלל מלא? זה אור כזה גדול שאין את ביתו, אין את הנפש הטבעית. כל התהליך זה תהליך של שבירה, כן, תראו, אי אפשר להכיל את הדברים האלה, זה שפה חבדית, אז אנחנו יותר קשה להחזיק בזה, אבל אנחנו שוברים את הגילוי של הנפש האלוקית, שוברים את הגילוי של שם הוויה, אין לנו מספיק אמון שרק חיפר בעדו, אנחנו עושים תהליך של חיפר בעד ביתו, של מה זה?
ראש הפורום המשפחתי של הרסדת.
כן, או אבל זה
עצמו שובר,
זה התחלה של
רק להיות סדר שמחורי ישיבות.
כן, למרות שזו שאלה באמת, מה זה המשפחה בליל הסדר, כמה היא משמעותית לתהליך הפנימי, לתהליך הרוחני.
כי פה אפילו במילים, גם השתמשת במובן, אין משהו משפחתי, כאילו אין משפחתי, אין משהו משפחתי, אין משהו מרקטיבי, גם פה. כאילו, החבר שזה קצת משהו, זאת אומרת, אנחנו, לפחות בחוות פסח שלנו,
נכון.
מילא הפקיע, כאילו,
נראה לי אבל שהוא מדבר על חיפר בעדו ועד ביתו, זה כאילו גם הבית זה בתוכך, למרחבים הביתיים שבתוכך. ספירת העומר בעצם נותנת להקל, למוסס את הקדושה, קצת לאבד אותה. כמו כל דבר, כדי לזכות בו אני צריך קצת לאבד אותו, צריך קצת לשחרר אותו, לא להיות בו. זה קצת לאבד את שם הוויה כדי לתת נוכחות לשם אלוהים. כלומר, מה זה תורה? תורה זה בעצם העיבוד של העוצמות האדירות והיכולת באמת לחיות אותם בתוך מציאות, בתוך קיים. וזה תהליך שאנחנו מבצעים בספירת העומר. והקיץ הוא, יש אנשים של חורף, אנשים של קיץ, כל אחד ישאל את עצמו מה הוא. כן, יש כאלה שהחורף, תן להם את הגולדן נחת, כמו שהחסידים אומרים, לילות הזהב, תן להם ללמוד, אבל קיץ, הוא רק תן לו מעיינות. יש חייב שהקיץ, זה לומד בקיץ, מה? אז זה קורה, זה פשוט כיף, יש מזגן. האיזונים...
זה חורף וקיץ, כאילו. בקיץ יש
חיבור,
בחורף
מוזגן,
אז מה הקיץ
זה רוב? לא, המקום שבאמת הקיץ יש בו איזה מרחב, יש בו איזה פתיחה כזאת, יש, נכון, יש איזה אור כזה.
בישיבה קורה שבקיץ יש פחות
מדרות, כאילו יותר ביתי כזה,
פשוט אין כיף, אני
מכיר
יותר
מתגעגעים,
כמו המזמין של... ויאלי אני מרגיש על עצמי, פתאום אני כאילו
רוצה
להיות בחוץ.
כן, החוץ.
וגם כאילו מרגישים
שאתה נתבלך, מחרד, כבר.
כל
שוט כאילו. כן. טוב, אז עזר השם, הספירה הזאת, תהיה לנו תהליך נכון של בניית שם הוויה והחלה שלו לתוך שם אלוהים. של עבודה ביחד, של חבורה, של הערות נכונות, לא לאבד את ההוויה מצד אחד, שזה הופך להיות חיים נורא משעממים, אבל לא לאבד את האלוהים, כי זה הופך להיות חיים מסוכנים. אני לא יודע מה עדיף. השעמום או הסכנה, קשור אולי גם תחנות בביוגרפיה. אבל יש משהו בקריאה הזאת של רבי הלל, להתיך את השעמום והסכנה ולייצר מתן תורה. לייצר מתן תורה, זה ספירת העומר. התהליך של ברור של שם בן, לייצר שם בן החדש כמו שארי קורא לזה. כלומר, העבודה הנכונה עם הכוחות הללו שבנפש. זהו, אני חשבתי שנמשיך, נעשה סיום בימי רביעי, נמשיך את פרק שני בחגיגה, נסיים אותו, למרות שיש מלא מועדים, אז בטח אני אנסה להתאפק, אבל
חוץ
משבועות אנחנו מפוסים, כן? בדק אז טוב, כל הזמן זה מועדים, אז אולי נדבר מזה פעם על מועדים, אבל ננסה גם לשמור על השדרה. וקיץ לרוב האוילם אני חושב באמת קשה ללמוד יותר, אומר אחד הגדולים שהוא נהיה גדול כי הוא למד בקיץ, אז שתזה, כל אחד יקבל על עצמו מה הוא יכול ללמוד, לקחת על עצמו. בחב"ד הרבה יש לו תקנה ללמוד מסכת סוטה, כי זה 49 דף, אז ספירת הרבה מרוסיים במסכת עד בית
למחרת.
אז בל"ג בעומר הם נוסעים למרות
דף א', תקבל במרות, זה גם דף אלף שער
של נוסע. לא מבטרים. טוב.